גמרא בשבת, דף למד א', עמוד א'. אמר ריש לקיש, מי דחתי והיו אמונות עיתך. חסן ישועת, חכמת ודעת, יראת אדנו יהיה עושה. פסוק, קשה להבין אותו. תחילתו ועד סופו. אמונה זה סדר זרעים. עיתך זה סדר מועיל. חסן זה סדר נושים. ישועה זה סדר נזיקין, חוכמה זה סדר גודשים, ודעה זה סדר טהרה. כל שישה סדרי משנה אנחנו רמוזים פה בפסוק הזה, ואפילו אחרי, ראתה לנו היא עושה. אמר רבו, או יש גרסה רב, בשעה שמכניסים אותם לדין, אומרים לו, נסעת ונחלת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריו ולביאו, ספידו לישועה, פלפלתו בחכמו, הבנתו דבר מתוך דבר. ואפילו אחרי, אי ראת אדנו אי עשרו אין, אי לא, לא. אפילו שהוא כבר במדרגות חשובות, משא ומתן באמונה, קובע עתים לתורה וכו' וכו', בכל אופן, יראת שמיים זה העיקר, זה האוצר. אם לא, אין ערך ואין חשיבות למעלות האחרות. השבועות האלה של פרשיות של שובבים תה. ימים מיוחדים. של תורה ונעדר, ביקשתי לדעת. ימים של נועדו לתיקון המעשים, סור מרע ועשה טוב. כמו שדיברנו הרבה פעמים בשנים שעברו אולי יותר, מודפס, אז כבר אין צורך לחזור על הדברים, אפשר לראות את זה בכתב. בכל אופן, בכלל זה התרחקות מספרי קריאה, פסולים, מכל הבחינות. כולל הספרים שיש בהם דעות כזבות. הייתי מספרים על מיסיונר. בעוונתנו הרבה מוחמד, יהודי, שנכנס לרכבת, חלק לאנשים חומר קריאה. ספרים, כל מיני, רחמנא ליצלן. יש שם תלמיד חכם אחד, הוא נותן לו, מחלק. טוב, הוא מסתכל, קורא, קורא כמה דבר. זרק לו את הספר. אמרו, תגיד לי, אתה נורמלי? מה נתת לי את זה? מה אתה חושב שאני אקח את הספר הזה? מה עשה לך? לא הבנת שאני אזרוק את זה? לא, זה כל מה שאני צריך. אני רק צריך שתקרא פה כמה דקות, זה מה שאני, יותר מזה לא צריך. לפעמים יכול להיות אפילו זמן קצר שאדם נתן עיניים במקומות לא נכונים, שיכול להזיק לו לכל החיים. שהוא לא יכול למחוק את זה. והיה צריך לקרוע את הספר, ככה לפחות להמשיך הנזק. אבל ככה הוא מחזיר את הספר, הוא יותן אותו עוד לאנשים אחרים. בקשר לחנוכה דיברנו, אמרתי איזה סיפור שראיתי בעל פה. עכשיו יש לי את זה בכתב, זכינו. ידידנו הרב נתניה קרני העביר לי צילום מהספר, אז אני אקרא לכם את זה מפה. סיפר לי ראש ישיבה, הוא גוברו רבה, זה בספר באר החיים. נתפס עכשיו. בין תפקידיו ללמד את צעירי הצוען, הוא מטפל גם בפירות נושרים, בעוונותינו הרבים, כאלה שנפלו מהעץ. אלה החלשים מבני החבורה שנטטה נפשם לעזוב את דרך התורה, רחמנא ליצלן, והוא יחיד מומחה ללמד טועים בינה להחזירם לדרך התורה. בין תלמידיו היה בחור אחד שהתדרדר ביותר. והתחבר על איש אחד שהיה לו כוחות הכישוף והתומה. וכוח המשיכה שהיה לו משך אחריו את נפשו יותר ויותר. לכם עד שאללה צד את הבחור התמים ברשתו השם מרחם. הבחור הזה התקרב לאדם שעסק בכישופים. אני אמרתי את הסיפור בעל פה, כי רק קראתי אותו בחטף, הזדמן לי הספר, אז כנראה לא כמה זה, העיקר הסיפור הוא די מדויק, אבל כמה שזה צריך להיות חשוב להגיד את הדברים כמו שהם, וברוך השם הזדמן לי הספר, אז אמרתי שנתקן את זה שדברים כאביו אותם. הימים האלו היו ימי חנוכה, ובאחת משיחותיו איתו דרך הטלפון, זה עוד חידוש כזה מעניין, נעמד הבחור ליד החלון, דרך הטלפון המחשף מדבר איתו. מבלי משים מביט הבחור בנרות חנוכה שבקעו באחד הבתים. באותו רגע שאל אותו איש שיחו, המחשף, בבהלה, איך אתה עומד? איפה אתה נמצא? התפלא הבחור ואמרתי לו, אני נמצא באותו מקום, לא שיניתי את מקום בכלל. אני באותו חדר שהייתי שם בתחילת השיחה. אולם אללה התעקש, ואמר, לא ייתכן כדבר הזה, לא, אתה לא יכול, אתה עברת למקום אחר. אני מרגיש, הוא הרגיש שלפתע אין לו עוד שליטה עליו. הוא ביקש ממנו, תגיד לי, תפרט באוזניי, מה אתה רואה לפניך? לפי תומו סיפר הבחור שהוא הבחור מספר לי, אני מסתכל מבעד לחלון ורואה נרות מרצדים מולו. מיד נזעק עליו, וציווהו להחליף מבטו מיד בדבר אחר. כי אור הנרות גורם לנתק את הקשר ביניהם. אל תסתכל שם, כשאתה מסתכל על הנרות האלה, אתה התנתקת ממני. מאותו ראשה. וזכה הבחור שניצלה נפשו מרדת שחר. כי הניצוץ של הנרות השפיע עליו לחזור למקור מחצבתו. זה קשר עם תומה, כמה שזה מזיק, ומצד שני הקשר עם הקדושה. כמובן זה פה לראות ולהרגיש בהוש. אז הנרות השפיעו על הקדושה, אבל אני חושב שכנראה שאם הוא ראה כמה שהוא חש את כמה זה... הנרות של חנוכה מנתקים אותו מטומאה, אז הוא הבין שבעולם הזה אפשר להרגיש את הדברים הרוחניים. אז אם כן, ממילא זה חיזק אותו באמונה, ברוך השם, בזכות זה זכה לחזור בחזרה. אז בכל אופן, בכל תחום ובכל עניין שצריכים, בפרט בזמננו, לסתום את כל החורים, את כל הסדקים, ממש להיכנס לתיבת נוח. שזה בתי כנסיות, בתי מדרשות, ולגור בסביבה טובה, ושסחת בשלום שלא יהיה השפעה לא רק על הילדים, אלא אפילו על המבוגרים, שצריך שמירה גדולה. יראה הזה נוהי אוסורה, נחזור לגמרא. אמר רבו, בשעה שמכניסים אדם לדין, הדבר הראשון, אדם מגיע לעולם העליון, מכניסים אותו לדין, מה שואלים אותו? לא שואלים אותו... אם נח תפילין, אם שמר שבת, לא. שאלו אותו שאלות מיוחדות, נסות ומנתה טובה, אמונה. לצערנו, בזה דבר שהרבה אנשים נכשלים, שהמסע ומתן שלהם הוא לא אמיתי, קצת. הם מרשים לעצמם הרבה תרים של גזלה, קל וחומר אם הם סוחרים, אז הוא חושב זה פרנסה שלו, אז הוא חושב זה חוכמה, שהוא מרוויח כביכול. לסת ולתת באמונה. גובעתו עיתים לתרוע. טוב, אתה לא בחור ישיבה, לא אברך כולל, אבל לפחות תקבוע עתים לתורה, אתה חייב, כמו מסמר, קבוע. עסקתו בפיריו ורגיעו, ספיתו לישוע. מעריץ מביא את הזוהר הקדוש בהקדמה, דפדלת, שיש מצווה לצפות לישוע בכל יום. דהיינו שאדם מחכה ומצפה לביאת המשיח, זה לא מספיק שהוא מאמין. הרמב"ם כותב בהלכות מלכים שמי שלא מאמין, מי שלא מצפה לביאת המשיח, הוא כופר לא רק בדברי הנביאים אלא כופר בתורה. אבל הרמב"ם לא מגדיר מתי, זה ממש מצפה. אבל שיש חובה בכל יום, ולכן אמר את זה מה שצריך לכוון את זה כשאומרים לישוע עד החוק יביא אדוני בסוף רפואני. יש עוד כמה מקומות בתפילות, תלוי גם בנוסחאות, כי מחכים לנו לוח בקדושו. לכוון, וזה בכל יום. פלפל טוב בחכמו, הבנת דובר מתוך דובר. אפילו אחרי עיר אדם היא עושה רואה, הנה היא לא לא. לפני שניכנס יותר לפני ולפנים, כיוון שאנחנו דייקנים, בני יהודה דגופה דלישנו, אז רוצה לעמוד על שלוש דברים. אמר רבו, אני שומע תמיד החכמים, אפילו רבו נזן שהם קוראים, אומר רבא. רבא, יש הרי איש רבא ויש איש א' וה. זה טוב, אז אני לא מדבר עכשיו שבישיבות אומרים, אומר רובה. זה, אני אכנס לזה, אבל כאילו, אבל זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שמשום מה אני שומע אנשים קוראים טיפיתא לישועה. טיפיתא לישועה. הגרסה שלנו, שקיבלנו מריבותינו, כולם, ספיתו לישועה. לא סתם ציפית לישועה. ישועה, יש הרבה ישועות, הרבה, אבל ציפית לישועה, דהיינו ביאת המשיח. פלפלתו, בחוכמו, עוד מעט נראה, כנראה שיש כל הגורסים, פלפלת בחוכמה. ככה גם נראה פה מדברי המרשה. המרשה מסביר, מה זה פלפלת? היינו שלא יעדו מפלפל פלפול של להבר, אלו שיהיה כמונות לפלפל בשכל, בחוכמו ועודע. יש פלפול, סתם, אתה מפלפל. אבל זה בלי שכל, חסר את ההבנה. סתם, חריפות. אז משמע שהוא קורא, פלפלת בחוכמה, שהפלפול יהיה בחוכמה. כדומני גם המהר"ל מפרק, ככה הסביר. אבל הגרסה שלנו, שקיבלנו מרבותינו, פלפלת בחוכמה. אז אני, שלוש הדברים האלה. א', ככה, אלה שגורסים רבה, בהי זה מוסכם. וא', אני למדתי מפי אבא אמרי רבא, לא רק פה, כל הרבה מקומות, רבי אבו, רבי חלבו, וכולי, כל הדברים האלה ברפוי. אני חושב שמי שקורא רבא, זה שגיאה. והשגיאה הזאת באה, בגלל שבשפת הדיבור בתימן, בערבית, אין את בית הרפויה כידוע. ואפילו שבדרך כלל בקריאת התורה, במחוז צנעא נזהרים, אבל לא תמיד. והראיה שכבר אפילו בשו"ת רבי יהודה זהב כותב שאפילו יש יודעי ספר שמחליפים את בית הרפויה בתגושה בגלל שפת הדיבור. דהיינו תשמעו הרבה אנשים, אולי לא יודע אם הדור הזה, אבל הדור שעבר, על הארץ חמדו טאבה ורחבה, טאבה ורחבה. אפילו כן, אפילו בספר התורה יקראו ברך בה ובפוארו שאו. מובן, אז זה קשה להם. אני זוכר פעם בספר התורה כאלה שמעתי מישהו קורא, ואי בא או שיט, אמרתי, למה אתה אומר אי בא? מה נעשה? הפה שלי יבש. לא. אולי זה תירוץ, אבל זה שפעה, כן. טוב, אז בקיצור, זה, אני לא יודע למה מתעקשים, שזה רבו. לא יודע למה זה, כן. ציפיתו לישועה, זה מובן, הסברנו שחייב להיות ציפיתו לישועה, הקטעת היה קשה לי. למה לישועה, למה בתפילה איך אנחנו אומרים? מסמיח דרן. הישוע. זה למה זה פה סיפור לישוע? אה? לישוע, כן. הרי בעצם למה לישוע? זה הכוונה, זה כמו הידיעה. אז עכשיו טוב, יש שם, בתפילה 18 אנחנו עושים את הכל בידיעה. הוא רוצה בתשובה. למה אנחנו לא גורסים בתשובה? קודם כל לא רוצה סתם תשובה. צריך תשובה מעולה. תשובה שלמה, זה בית תשובה. מסמיח גרן שומע התפילה, לא שומע תפילה, התפילה. עכשיו לא שומע כל תפילה, תפילת אומות העולם הוא לא שומע. וגם אם מתפללים הכי הרבה זה מגיע לסרים שלהם למעלה. אבל שומע הקדוש ברוך הוא רק את התפילה של המולים, ככה אמר את זה מסביב לזה. אז הכל זה בידיעה. אבל כנראה שבגלל ששם יש כבר הידיעה, הישועה, יש הידיעה, יש הידיעה. לא צריך עוד הישועה, כבר יש הידיעה, כמובן שמדברים על הקרן הישועה, אבל פה צריך לחזק את זה, פה אין ה. וזה במקום ה, אז כן, מובן. לישועה דחו גיבינו, השם זה מובן, שם לא שייך לישועה דחו, לישועה דחו, או כי לישועה דחו גיבינו, זה משהו אחר. פלפלתו בחוכמה, למה זה פה קצת יצא, פה צריך ביאור, מה זה פלפלתו בחוכמה? לכאורה, לפי מרשה, הכוונה זה פלפול בחוכמה. אבל ראיתי שמתוך דברי מארי אבואב במנורת המאור, מוכח שהוא קרא ככה. במנורת המאור יש לו פרק מיוחד, הכלל השישי, כלל מיוחד, עם כמה סימנים, בפלפול החוכמה. בפלפול החוכמה, זה הנושא. הוא מביא את המאמר הזה פה בין היתר. הוא כותב, מקדים ככה, דרך אגב אומרים בשם הגר"א, שהם מחבב מאוד את הלימוד בספר מנורת המאור. יש כאלה חושבים שמנורת המאור זה ספר לבעלי בתים. אבל מי שרואה את מי שמבחין בספר, זה לא ליקוטים. מי שיראה את מה שהוא פותח, מה שהוא מסיים, מה שהוא מקשר דברים, או מה שהוא מסביר, ממש רואה בספר הזה אוצר גדול. כמו שהמהר"ל כותב, ללמד דעת העם מוסרו ונעימים. וגם למשל, מי שיראה למשל את הנושא הזה, יראה איך שהוא ממש בנה פה בניינים, רק זה כאילו זה נראה בצורה פשוטה. פרק ר"ב. אחרי שיהיה עודו מורגול בלימוד התורה, ויהיה חגוגו בליבו ירא שמיים ואהבותו, ויוסו מרתיחה ומן הרודה, מגיע הזמון להיכנס בפלפול החוכמה, כדי שיגיע למעלה העליונה. הוא מסביר שפלפול החוכמה זה שלב, לא בשלב הראשון, הוא לא מדבר כנראה על פלפול, כמו שבדרך כלל מתכוונים להבין את זה, שהכוונה כאילו בלימוד גמרא בפלפול, כאילו בקושות ותירוצים חריפים, פלפל. אלא החוכמה הוא מביא, מדבר פה על העומק של החוכמות עיוניות של התורה. אז בהתחלה הוא אומר, השלב הראשון זה ללמוד תורה, לדעת את התורה, את ההלכות, את המצוות, זה השלב הראשון. ואחר כך זה פלפול החוכמה, זה העמקות של התורה. התורה והחוכמה בעניין הזה הם שני דברים נבדלים. אחד המצוות והדינים, והשני החוכמות העיוניות. ועל כן צריך להקדים זה לזה בזמן. זה השלב הראשון חייב להיות עם תורה, פלפול החוכמה זה השלב הבא. וכן מוסינו לריבותינו שהבדילו זה מזה בפרק במלגין, כדי שתנו לנו הרבי שם המלגיש, הוא מביא את הגמרא שאמרנו קודם, כלום נוסתו ונוסתו באמונו וכו', סיפיתו לישוע, פלפלתו בחוכמה. נמצא שסדר רבו ימי האדם כסדר הראויים להיות. בראשונה משא ומתן של העם לקיום תשובה, ולנכון מדינית ולדרכי שלום. אחר כך שיקבע עתים לתורה. אחר כך דיבר בזיווגה, כסדר הרוי לעולם, ללמוד תורה ולנסוע אחר כך אישה, זה הולך לפי הסדר. הוא אומר אחר זה שיקבע בליבו האמונו לעשות מבטחה באדן הכל, לספר בישועת הבועד בכל עת, וישועה הכללית. לכאורה פה בעניין של ישועה הוא מכניס, עוד לא דווקא ביד המשיח, הרבה ישועות, אבל בכל אופן נכלל בזה גם הישועה של הכללית לעם ישראל. אחר כך הוא אומר, צריך האדם על כל פנים להאמין קודם שייכנס בחוכמת העניינות כדי שלא יעלה בליבו של שגיאה ואחר כך יפלפל בחוכמה ובפלפולו יאמין דבר מתוך דבר ואם כל זה יש בו יראה שמיים אין ולא לא מי שאז יראה בהמשך הפרקים אחר כך אז הוא עובר מעניין ובסוף הוא חוזר לעניין הזה של פלפול החוכמה בפרק רסז ואז הוא מדבר שם על החוכמת האלוהיות וזה כאילו זה פלפול החוכמה אז אם כן מובן זה לא פלפול בחוכמה אלא פלפול החוכמה, דהיינו חוכמת התורה, ההבנה של כל מה שקשור לחוכמות עיוניות, כוונה סודות התורה זה הפסגה, אבל הוא כולל גם חוכמות אחרות, חוכמת הרפואה, חוכמת התכונה, הרבה דברים שיש בזה צורך גם כן לעלייה במסילה העולה במעלה בית אל. בכל אופן, אז זה חיזוק לגרסה שדיברנו, זה לא כפי שם הרשע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יעבור. מה רשע אומר פה חידוש גדול? מה זה עוסקת בפריו ורביו? אומר מה רשע? לא אומר גיימת בפריו ורביו, אלא עוסקת. דהיינו להשיא אותם מתמה. לכאורה, אמר רשע יפליג פה. יש לו אבל שאלה. למה לא קודם? מה צריך לך? עסוק בפריה ורביה? קיימת? היה צריך לעשות קיימת, ככה הוא שואל. לא, הכוונה להשיא יתום ויתומה. יש פה חידוש מאוד גדול, שמשמע שאפשר להגיד אולי חובה, שאדם יעשה דבר כזה, לדאוג להשיא יתום ויתומה, וזה נקרא לעסוק. מה זה לעסוק? כמו שיש לעסוק בדברי תורה, לעסוק את תורה. שידוע מה שהתורה זהב מפרש בענייני ברכת תורה, סימן מז, שהכוונה ללמוד תורה בעיון, בתורך, בעמל. אפילו שאנחנו לא גורסים לעסוק בדברי תורה, אנחנו גורסים משהו בקדושים ושמענו על דברי תורה, לא שאנחנו לא חלקים על המושג של תורה זהב, אלא בגלל שהברכה הזאת היא נתקנה לכל עם ישראל, ויש גם אנשים פשוטים שהם לא יכולים לפלפל בתורה, אין להם זמן, הם בקושי קוראים תהילים, בקושי קוראים חג לישראל, אז הם לא, אז לכן, אז תקנו נוסח ששווה לכל נפש, ככה פרי חדש אומר. אבל עסוק בתורה זה פירושו, כמו שאדם שיש לו עסק, אז הראש לא מונח שמה. אז אדם צריך להעשי יתום ויתומה, אז הוא צריך, אין להם מי שידאג להם, אז אם כן, אז הוא עוסק בזה, אז הוא צריך לטעוק. אני לא יודע אם הוא מתכוון יתום או יתומה, לכאורה, החתן יתום והכלה יתומה. אז אם כן, זה בשני הצדדים, אין מי שיטפל בהם, צריך לדאוג להם לשידוך ולכל ההוצאות מסביב, וזה טרחה עצומה. וזה נקרא עסקת בפרי עובר נפגע. עסקת בפרי, ככה הוא אומר. למעשה, הרי כל הדברים, כתוב פה שישה דברים. נוסף אמונתו באמונו, גרעתם יתרו, כל זה בעצם הולך לסדר הפסוק אמונת איתך. דהיינו, נוסף אמונתו באמונו זה אמונה. קובעתו עיתים לתרו, עיתך. עוסקתו בפירו ברביו זה חוסן. למה סדר נשים נקרא חוסן? רשי אומר לשון יורשים, על ידי אישון ולדו יורשים. תרגום ירושו אחסונה. ירשו יחסנון. אז אם כן פה הכוונה שאתה תשיא יתום ויתומה ועל ידי זה יהיה להם יורשים, ככה צריך להגיד לפי דבריו. דהיינו, שילדו ילדים, אתה צריך לדאוג שהעולם מתיישב, להשיא אותם, וממילא יהיה פרי ורבייה. לא, הרי יתום ויתומה לא יהיו יורשים שלו. אז על כוחך זה ככה. ואותו דבר, הדברים האחרים, סיפורו לישוע, זה ישועת. אבל... כן, נכון, אז יש לנו קצת, לפי המערשה, אנחנו קצת, יש לנו, זה חמור מאוד, זה השאלות הראשונות שישאלו אותנו. ואני קצת, כן, אני קצת תמכתי על זה. יש אפשרות קצת אולי לנצל, שלתת לתרום להם יותר. אבל זה לא נקרא שעסקת בזה, כן. אם אדם ייתן צדקה להכנסת כלה של יתום ויתומה, לפי המערשה, הוא קיים מצווה יותר מאשר נותן לזוג רגיל. אבל לא עסק, זה לא נקרא שהוא עסק בזה. אבל מה עסקת, הכוונה לטפל בהם, כן.
עד
איזה גיל הוא נקרא איתו? להשיא
אותו מזמה,
בגיל נשוי. בכל גיל? כן, כן. פן שמונה עשרה. לא, כמה זמן מאשר לפתר אבא שלו? לא, לא. נפתר אבא שלו בגיל שש. הוא הולכים לתת בגיל 22. כן, סתם, כן. בכל אופן, בדרך כלל אין להם מי שיטפל בהם. אני אומר גם, של יתום ויתום הזה, עוד לא אין להם אפשרות לטפל בצרכים של עצמם, אבל בחתונה בוודאי שבלי הורים זה קשה מאוד. בפרט עם שני הצדדים. נחל לפעול צד אחד מסודר, אבל פה פרוץ, גם מימינה וגם שמאל. בכל אופן היה קשה לי, למה אמר רשע הפרש ככה? הרי מה קשה לו? למה לא כתוב קיימת? כל מקום שמדברים על נישואים, אז כתוב לשון לעסוק בפרי הברביה. למשל, זה מסכת ברכות. למשל, הגמרא במסכת יבמות, כל מי שאינו עוסק בפרי הברביה, כאילו שופך דמי. על מה מדבר? על אדם ויתומה. מדבר על אדם, על הנישואין שלו בעצמו. אם אתה לא עוסק בפרי הברביה. הגמרא בברכות, דף י' עמוד א', כתוב על חזקיהו וישעיהו. כתוב, חולו חזקיהו למות, בא ישעיה הנביא, כאמר אדוני, סב לביתו, כי מתו ולא יחיה. למה? מתו בעולם הזה ולא יחיה לעולם הזה. מה יקול לה? מה קרה, רבנו שלום? חזקיהו אני מלך צדיק. מה קרה? לא יהיה לו, לא עולם הזה ולא עולם הבא. אומר לו, לא, בשם זה לא עסקת בפירה ורבייה. חזקיהו יהיה רווק, לא יתחתן. אמר לי, טוב, הוא אומר לו, שמע, אבל היא אומר לו, ודאי, אבל אני ראיתי ברוח הקודש שהבנים שלו יהיו רשעים. זאת אומרת, לא זה לעין שלך, בהתק ישדר אמר לו למלך, זה ידוע. אז אם כן, מה אומר לו? עסקת בפרי הברביה, אז מדובר על הנישואין של חזקיהו. הוא אומר לשם בעצמו, הוא אומר פה, רואים אחר כך שהוא התחתן אחר כך. אז אם כן, לעסוק בפרי הברביה, זה מדובר על אדם בעצמו. הבחור בעצמו, או אדם, ולא משנה באיזה גיל, שהוא צריך לעסוק בכל מה שקשור, בשידוך, יש בזה תרחב, כל העניינים מסביב, מה שמותר עליו, הוא צריך לעסוק. אז למה? אז אם כן, זה הלשון. והורים, מנורת המור שאמרנו קודם, אני חושב שיש לי סייעתא גדולה. כלומר, רואים שהוא ככה פרש בפשיטות. הרי הוא אומר זה לפי הסדר, הוא אומר, יקבע עיתים לתרה, אז זה דיבר בזיווחה, סדר הרואי לא אדם ללמוד תרה, אבל לסער לא ישר, אבל הוא בא לידם ויתומה בכלל. כן, זה רואים שהיה פשוט, כאילו, מהרי אבוה. מצד שני, המרשה יש לו פה, ודאי לפי הפירוש שלו, הוא מרוויח גם שאלה אחרת. הרי לא פה שואלים שאלות אדם, הנחת תפילין או שמעת שבת. מה שרוב היהודים מקיימים, רובם ככולם, אז אם כן, לא, זה לא שואלים. שואלים פה דברים מיוחדים. קובעת עדן, תורה, נעשה דבר, תורה, מילה, דברים שהרבה נכשלים. אבל זה אומרים פה שלפי, אז לפי דברנו, עסקת בפילה ורביעה, שזה דבר, עשתה מסוים, כמעט כל אנשים מתחתנים. אז כן, אז כאילו, למה שואלים את זה? מסתם, כאילו, בזה כן. זה, כן, אחוז, זה שאלה שצריך לתת עליה תשובה. בכל אופן, שמחתי לראות שהחידה פתח עיניים דחה את דברי המערשה. החידה, כן, הוא מביא את המערשה, מביא, על הדה לא גאמר גיינתו ואומר, עוסק טוענו להסיעו את זה ומתמע, עד כאן דברי המערשה, אומר החידה, ולא היו הרב צורך לדוחק בזה. למה זה דוחק? איך אפשר להכניס בגמרא את הפירוש הזה? אתם יודעים, יש שתי דרכים בלימוד. יש אנשים שמוציאים חידושים מהגמרא. מעיינים ומוציאים פירושים, ויש אנשים שמכניסים, אלא בכוח. כאילו זה נראה, זה לא פה נכנס פה במילים. כמובן יש דברים לפעמים שצריכים שמספרים שהגרחם בבריסק והבן של החפץ חיים נפגשו, הבר אלייב היה פשטן, תבקחו, אז הוא אומר לו, הגרחם אמר זה הפשט ככה במירה, הוא אומר לו, זה לא הפשט ככה, תבקחים, זה אומר בכל וזה אומר לך. אז אומר לו הבן של החפץ חיים, אם זה הפשט, אז למה רבי מחנן לא אמר את זה? אז הוא אמר לו, תפתח את העיניים, תראה, זה כתוב גם ברבי מחנן. לפעמים יש דברים כמובן שלא כתובים מפורש, אבל זה הבנה, זה העמקות. אבל לפעמים יש דברים שמרגישים שזה לדחוס, להכריח, דברים שלא, זה קשה. לא היום לא צריך לדוחק בזה. זה השתבע, לא תביא של העם נישואי יתמין. רק כשיעמוד לתנא שמונה חסרי מסרגה. לא מדברים, כשידברו על גמרות חסרי, תכנית לדבר על זה, אבל זה שצריך גם נישואי יתמין. אבל זה לא פה הנושא. אמנם זה נושא לכל הפנים, זה שפיר לא גדל עסקתו בפירו ורביעו, אבל לא שאלו גיינתו בפירו ורביעו. זה אין ביודע שיהיו לו בנים, אם היו לו להשאירם ברכו החרוב שלא ימותו בחייו. מה אתה שואל? למה לא כזו קיינתו בפירו ורביעו? זה לא תלוי ביד האדם. יש אדם ש... רחמנא ליצלן, עקר. אולי לא, 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 לא היו לו ילדים. או אפילו היו לו, מתו, רחמנא ליצלן. לא, אז הוא לא קיים, אבל הוא לא אשם. מה שכחת לה, יעסוק בפירו ורביעו כמסווה, לשם שומעים, ולמעבר כמו תסדגה, אולי יעלה ביודע. מכמו מינה עשבה. זה שכיחה בעולם הזה. לכן שואלים, עסקתו בפירו ורביעו. אם יעסוק כדינו, לחבו לבניו, לחבו לאומיתו, אין עם שיהיה ג'ודל. עסקת, עיקר אתה עסקת. מה קרה אחר כך? אתה השתדלת, עשית את הכל. כדי שיהיה לך ילדים. מה היה בסוף? אין. זה, על זה אתה בסדר. אתה עסקת. קיימת? אני לא יכול לשאול אותך, קיימת. זה הקיום לא תלוי בי. אז הוא אומר ככה, גם אם נגיד שהוא עסק, אין עם שיהיה ג'ודל כמי שלא עסק. אדם היה לו בני ומתו, זה בעצם זה גם עונש. זה עונש שמתו, וכל מיני סיבות, אבל בסדר, אבל בכל אופן אני עשיתי. אין עונש שעודל כמי שלא עוסק, וזה אין לו עונש כלול, הוא יודע נסתור. זה מדבר על המליצה של החידה, מקום המינה עשבה. זה כאילו, מיני בסמים, עשבה בסמים. מקום המינה עשבה, זה שכה, כאילו כל מיני דברים מעציבים שיש בעולם, הוא משתמש בדבר המושג הזה כמליצה. בכל אופן, השאלה שלנו לכאור הזה שאלה, שהלשון לעסוק זה לא מכריח. אבל מצד שני, אי אפשר להתעלם שהמערשה צודק שהנישואים של יתום ויתומה זה מצווה חשובה מאוד. בסימן סמכבית, באבן העזר, הרמ"א כותב, בדרכי משה, מביא שהיו רבנו ארי מפריס, כן, רבנו יחיא מפריס, היה עושה חתונת יתום ויתומה עם נישואי בנו או ביתו. היה הגדול הזה, היה כאילו, בחתונה של הבן שלו והבת שלו, היה מביא יתום ויתומה כדי לעשות את השמחה ביחד. כנראה גם יתום ויתומה אין להם גם קרובי משפחה, בכל אופן כדי, היה משמח אותם שעושה, דואג להשיא אותם ביחד עם הילדים שלו. אבל רואים בפוסקים שזה מצווה חשובה, אבל לא עד כך כמו שהמערשה כותב, שזה שישאלו ליום הדין. וגם באוצר הפוסקים מביאים פה התשובה של רבי חיים פלאג'י בלב חיים חלק ב' סוף סימן קבע. אוצר הפוסקים גם בשם באותו סימן דף יוד, עמודה, כן. הוא כותב, אם יהיה עניין דבר מצווה, כגון שעושה נישואים ליתום ויתומה, או לעני חשוב עם נישואי בנו וביתו, ועד דרך שהיינו הגרים מפריס, או אחר כך מביאים בשם, באות י' ג', שתי חופות עושים, כאילו אם יש בזה עירוב שמחה בשמחה, ככה היה נוהג מורה לבין אחד מפרד, לעשות חופת עם חופת אחד מבנה, וכל ביום אחד, כאילו אין בזה עין הרע או משהו כזה, או עירוב שמחה בשמחה, זה אפשר, זה מותר, אדם עשו את זה. ראיתי דרך אגב בספר אהבת וסגולת ישראל, שהוא מביא את המרשה והוא כותב, כאילו כותב כביכול בשם המרשה, יתום ויתומה ובני עניים. כאילו, אז רואים שהוא מבין, כאילו, לאו דווקא. כאילו, העיקר שזה דבר שיש תלחה לעסוק בדבר הזה, זה ודאי שזה, בזה, שזה מצווה גדולה. המילה לעסוק, אמרנו, זה כמו לעסוק בתורה. דיברנו בשיעור הקודם על קדיש דרבנן. האם זה חובה, והבאנו שדיוק מלשון הרמב״ם, שלגבי קדיש תתגבל, הוא כתב שנוסח תתגבל זה מנהג, אבל קדיש דרבנן הוא כתב את זה בלשון סתום, והמשמעות הוא לא שזה ככה הלכה. כל עשורו מישראל, או יותר, שהיו עוסקים בתלמוד תורה של בעל פה, ואפילו במדרשו בהג'ודות, כשהם מסיימים, הוא אומר, אחר קדיש בנוסח זה, הוא מביא את נוסח קדיש דרבנן עם הפתיחה של קדיש דעתית בהתחלה. ולכאורה, תמוה, הערוך השולחן, שהוא מביא את הרמב״ם, והוא כותב שזה רשות. הערוך השולחן סימן נונה, סעיפה. כותב הרמב״ם בסדר לתבילו בנוסח הקדיש, הוא מעתיק את הרמב״ם הזה. מבואר מדבורו, זה דווקא עשורו של יומדים ביחד, יש רשות לומר קדיש זה. הנושא שלו הוא בעיקר דבר אחר. האם לא למדו עשרה, למדו שמונה אנשים, למדו שלוש אנשים, לא משנה כמה, ובקדיש הם רוצים להביא מניין. אז הוא אומר, לא, הרמב״ם אומר שזה כשלמדו עשרה. מבואר מדברי הרמב״ם, דווקא עשורו שלו מדברי, יש רשות, מה זה רשות? למה זה רשות? אני מבין, זה חובה. להפוגעים פחות מעשורו לומדים, מוכל שכן, אחר כשלומד, וזה יש לכער בו אנשים כשיש להם יורצת. זה בסעיפה, אחר כך גם בסעיפת, הוא חזר על זה עוד הפעם, כן מדגיש את זה. מדברי הרמב״ם, להדיעו לא נרוכן, אחר שקדושו עשים ימים בשביל יחיד, אומר כאילו, אל תשאל אותי למה קדושו יחיד, גם הוא יכול להגיד קדושה. אז אם יחיד, אומר פורס על שמה, אומר קדושו, מקדישו, אז למה כמה דשא אפשר בשביל אחד? לא, יש הבדל. זהו מפני שכל יחיד נתחייב בכל יום בזה, שזהו מעיקר תקנתו לתפילה. מה שאין כאן קדיש על הלימוד, אין הוא בחובה. לא עם עשרו, לא מדהים ביחד, הרשו החומים לומר קדיש דרבנן. כפל, אני לא מבין, לא זכיתי להבין מה הלשון אומר. הרשו, החכמים נתנו לו הרשו, לא נתנו לו רשות. כמו שכתבתי בסעיף בשם הרמב״ם. אם זה היה נכון, היה מיושב הרבה דברים. למשל, בראש השנה, יש מקומות שלפני תקיעת שופר הרב דורש. שמעתם מישהו אומר אחרי זה קדיש? בישיבות, שיעורים, או בגמר, ראשי ישיבות אומרים שיעור, הרבנים אומרים שיעור, אחר כך מתחילים מנחה, ערבית, בלי קדיש. לומדים סדר, לומדים סדר בישיבות, לומדים, מתחילים את התפילה. אולי בישיבות הספרדיות כן אומרים קדיש. שמעתי, לא יודע אם כולם, אבל חלק, אומרים קדיש. אבל בישיבות האשכנזיות לא אומרים קדיש אחרי הסדר ולא אחרי שיעור, המשגיח אומר שיחה, לא אומרים קדיש. אז אם זה לא היה חובה, זה מובן, טוב, זה לא חובה. זה משרת התפילה. אבל אם זה חובה, קשה. הפלא יועץ מדגיש את זה, שצריך לומר קדיש, אחרי שהרב דורש לפני תקיעת שופר. בערך בעניין ראש השנה, הוא כותב ככה, בסוף היום להתעורר מאוד בהרהורי תשובו ובפרות בשעת התגיעת שעוז מלך יושב על כיסא דין ואפילו מלאכים מורים יחזיר מרועד וראוי בכל קהל ישראל שיעמד הזוגן שפועל לפני התיבו קודם התגיעת זה הזוגן, זה או זוגן ממש, הוא מדבר על אנשים פשוטים לפחות או זוגן שקונה חכמה, כן? ויאמר להם דברי כיבושין בכתוב ובעל פה יש צווים שאנשים לא יודעים לדרוש שיקראו, קחו ספר, יקראו דברי כן ויקרא בחורן כשהור, כשהור יורים גולה, לא יודע על הרבים מנע עסוק היום הזה כמו כחור של התשובה, וכדומה לפי סחור לשנה, ומה נזכרו אותו? ואחר הדרשו יאמר קדיש, ויענו העם בכוונה וכל כחם, שהוא מסוג'ול מאוד לחפור העבונה. והשעשר אחר, דרך אגב הוא לא מדגיש עוד דבר, שהוא יאמר קדיש משמע שהוא זה שאמר, מובא שהסגולה זה שאמר, זה שאמרת את דבר התורה, הוא יאמר את הקדיש, הוא בעצמו, זה מעלה יותר חשובה. או מה שדיברנו, שיש כאלה אומרים מזמורים אחרי מנחה ולא אומרים קדיש אחרי זה. או דיברנו בית אבלים לא עליכם. אני חושב בהרבה מקומות שמעו זאת כל העמים, תחילים הוא רחום אחרי זה. אחרי הדרשו, יש כאלה אומרים קדיש, בסדר. אבל אחרי מזמור ששמעו זאת כל העמים, יש כאלה, נכון? כן, שמעתי, יש כאלה, אומרים גם עזרים בחנו, הם צודקים. אבל מי שלא נוהג, טוב, זה לא חובה, בסדר. אם לא חובה, לא חובה, בסדר. לא חייב, בפרט שאנחנו עושים רבי חנניה וקדיש. בלי רבי חנניה לא היה קדיש. לא חייבים ליצור את החיוב. אז פה ושם, שעושים את זה בלי סיום, זה יכול להיות טוב. אבל, גם המשנה ברורה נראה מזברה, חשבתי שהם מסתם הדיקו לשון המשנה ברורה. גם המשנה ברורה, משמע שהוא מדבר על קדיש זה רבונן, משמע שזה גם מדבר שזה רשות. בסימן נ"ד, סעיף קטן ט'. כתוב פה בשולחן ערוך. יאמר אשר יחזבו למגלות פסוק את הזברו ויאמר קדיש עליה, כי לעולם אינו אומרים קדיש בלא תהיל לו של לבונו, ולכן מתחילים ערבית בלא קדיש. אז הוא אומר ככה, לא אומרים קדיש בלי תהיל לו, אז אחר התפילה, וכן אחר שלא מת איזה עניין מתורו של בעלפה, יוכל לומר קדיש דה רבונן. מה זה יוכל לומר? חייב לומר. לא יודע אם אפשר כבר לפרש את זה פה ככה, שהכוונה שהקדיש דה רבונן הזה, באופן הזה, אבל אחרי שיש לך רשות את מעולה זה חווה, קצת נשמע לי דחוק. גם בספר תורת חיים, סופר, הוא גם כן מדבר בסגנון כזה. בהתחלה הוא חשב שזה חובה, ואחר כך נראה שהוא חוזר בו. סימן נ"ד, הוא אומר, מתחילים ערבית בלא קדיש. צריך עיון, הוא שואל, למה לא תקנו איזה פסוקים לפני ערבית? למה יתקנו ויגידו קדיש לפני כן? אז הוא אומר, לא, כי ערבית זה רשות, לא צריך עד כדי כך. הוא מביא עוד תירוצים, בסוף הוא אומר, יש מקומות במוצאי שבת אומרים מזמורים. לדוד ברוך אדם סורי המלמיד ידי לגרוב, או שלמנחה בעיונות אומרים אצלם. אומר מן הדין לומר קדיש אחריו. הוא יותר פעלה בהרבה מקומות גם, אז הוא מתפלל, למה לא נוהגים? אז הוא מחפש תירוצים. מעריך פה על כל הנושא הזה, רק קורא לכם רק כמה קשורות, מה שנוגע לנושא שלנו. אחר כך בדיבור המתחיל שוב, הוא אומר, לא, לעולם אין לומר קדיש, רק כשאומר מזמור שנזגור מתנועים ואמוראים לא אמרה. זה דומה לסברה שאמרנו בשם המעריך. שזה כפה, הולכים לפי התקנה הראשונה. אז אם חז"ל לא קבעו, אז אם יש מנהגים לומר, זה לא מחייב קדישים. אז אם נתקל מתנאים ואמורים, אבל לא כל מזמור הוא מזמור שירצה לומר קדיש עלו, רק אם יפסיק בין השירה לקדיש ובין השתבע לקדיש, יאמר מזמור, ויהיה קדיש עלו וגם על הפסוק הזה זמרו. אם הייתה הפסקה, אז כמה ש... אז רק כדי לעשות שיהיה קשר, אבל בעצם החיוב העיקרי זה מקודם. ובהמשך הוא אומר, הקדיש בלא שבגודל של אחד מזמור שירים בשבת, ואין החיוב על אשר יחזבו לומר קדיש. זאת אומרת, גם בקדיש הזה, אחרי מזמור שירים בשבת, שלפי המנהג שלהם אומרים קדיש, אומר, לא, זה לא חיוב על שליח ציבור. אז כנראה, יש יתום, טוב, אז רצו לזכות את היתום. אבל בעצם זה לא חובה, ולכן אם זה שליח ציבור לא אומר את זה, אומר זה יתום, זה לא, כי זה בעצם אין חובה כזאת. אז לפי דבריו, זה יוצא... שטוב, שהוא לא דיבר על לימוד, לא קשה לי עליו כלום, עליו הוא בסדר, הוא דיבר על מזמורים, זה הדברים שלו, זה מסתדר. פסקי תשובות, קצת מזקש אותו לא לבית הרי. סימן נ"ה, דף תעה, אות ב', הוא כותב ככה. קדיש אחד שאומרים בגמר הלימוד, יש כלל בפוסקים, כאשר טוב למעט בברוכות, כך טוב למעט בקדישים. לא להרבות קדישים. זה קרה משהו? קדיש. עוד משהו? כן. לכן אנחנו בליל שבועות לא עושים קדיש אחרי תורה, אחרי נביאים, אחרי... בסוף כל הלימוד, כמו שלומדים רצוף, אז אין טעם לעשות הפסקות בקדישים באמצע. אם לומדים, אז לומדים, תלמד עוד משהו, תגיד עוד זה, וזה קדיש כולל את כולם, אלא אם כן יש הפסקה. שזה עברו לנושאים אחרים, לעניינים אחרים, שלא, שזה לא מחייב. גדיש האחר שאומרים במור הלימוד, לאחר אמירת פרגי תהילים, עניונו ג'וזון ונסג'וב מאוד. חשוב מאוד להגיד על זה קדיש. זה עניין אבל. וכם יש חיוב לא אומרה על פי הדין. בהמשך, בדף תעז הוא אומר, יש לדעת, כי כשיש עשרה שאומרו תהילים, ושאור פסוקי תנ"ך יחד, לא מדו יחד על פי לשון דברי הורמו בסדר התפילה והפסגים, צריך לקרוא נגן אחרת. כשיש עשרה שאומרו תהילים, ושאור פסוקי תנ"ך יחד, לא מדו יחד, על פי לשון דברי הרמב"ם בסדר התפילה והפסגים, חיובו כל לסיים בקדיש. מוכר שפס את זה, שמהרמב"ם רואים שזה חובה. אלו שנותנו קדיש על יתומים, כי אין לנו ג'ודר עירוי נשום. בעצם זה חובה, אבל יתומים זה דרך אגב מרוויחים, שזה לעילוי נשמת אביו ואמא. טוב, אז אם כן, ערוך השולחן תורת חיים צריך עיון. אתה למה צריך עיון? התורת חיים צודק, אחרי זה חיים דיבר על מזמורים. בקיצור, הוא הכניס פה קצת הגזים, שגם העניין של הקדישים, גם כן זה חובה. הרמב"ם לא כותב על מזמורים. הרמב"ם מדבר רק על תלמוד תורה. דברי הרמב"ם, הרמב"ם לא, הפוך, לפי דברי הרמב"ם אין שום חובה לומר על פסוקים או מזמורים, אפילו 100 מזמורים. אין שום חובה להגיד על זה קדיש. כן, זה ברור. קראנו את קודם לשון הרמב"ם. הרמב"ם אומר שעוסגו בתלמוד תורה, עוסגים, ואפילו במדרושות, אפילו במדרושות. לא רק לימוד משנה, ג'מרו, הלכה, שזה עיקר עסק התורה. אפילו מדרשים או אגדות, הייתי חושב אולי לא על זה לא התקנה. ולמעשה, בלשון הגמרא עולה משמע שהפוך, יש מעלה יותר במדרשים האגדות. מבחינה מסוימת כתוב, הגמרא בסוטה, על מה העולם מתקיים. אמה העולם מתקיים, אגדו שודו סדרו, ואה אומני השמי רבו דאג'לתו. אז אם כן, יהיה שמי רבו שאומרים על הג'ודו, יש לזה מעלה חשובה שהעולם מתקיים על זה. לכן מה שנהוג לשלב, שלומדים הלכה, מסיימים רבי חנינא, שזה הג'ודו. או אומר רבי אלעזר, אומר רבי חנינא, שזה הג'ודו. או אחרי זהו מגמון, אז אומרים, משנה, יש כאלה אומרים יהודה בן תימא, לא משנה, אבל קבעו בסוף לימוד סיום של הג'ודו, כמו שעל ידי המפרשים אומרים, שהאגדה משמחת את הלב, אז ממילא על ידי זה יאמרו אמן השם ירבו בכוונו, אז לכן אז זה הטעם של הסיום בהג'ודו לפני אמירת הקדיש, ועל זה הזכות הזאת, כמו שזה נאמר בכוונה רצויה, אז זה מקיים את העולם. בכל אופן, מה שבישיבות נוהגים אחרי סדר, לא להגיד קדיש, אנחנו גם פה נוהגים ככה בכולל, שזה לא אומרים קדיש, למרות שלכאורה, כיוון שנמצאים עשרה ולומדים, לכאורה יש חובה לומר קדיש, עוסקים בתורה. אבל פה יש לנו קצת, יש פה צד, יש איזה מקור, בספר כסות השולחן. כסות השולחן מדייק בדברי הרמב״ם, שדווקא שלומדים ביחד. אז עדיין, אז או שעשרה, לפחות עשרה לומדים, או שמישהו אומר שיעור דברי תורה, ואז כולם שומעים, אז אפילו טוב, אפילו שלא, זה נקרא שהם עוסקים בתורה, גם זה מתוך שמיעה, אני פה עוד נשאל, שיוצאו בפה. אבל כשלומדים בחברותות, אז זה לא לומדו ביחד. זה כל אחד לומד, כל אחד בעניין שלו. גם אם לומדו כולם אותו נושא, אבל הם לא לומדים ממש את אותה הלכה, אותו עניין. זה לומד את הגמרא, זה לומד רש"י, זה לומד תוספות, זה לומד הרמב״ם, זה לומד רשב"א, זה כל אחד, אפילו שלומדים אותה סוגיה, זה לא אותו לימוד. אז רק לא עסקו ביחד. אז כסות השולחן מסתפק בזה, ושוב פעם מתוך הדיוק ולשון הרמב״ם. אז מה שלא אומרים, אז יש להם, יש קצת פה על מה לתמוך. כסות השולחן, סימן ט"ז, להסתפק, הם עשרה ויותר לומדים במקום אחד, אבל לא יחד. הם לא נוסעים ונותנים כולם בקבוצה שעוסקים באותו העניין, אלא בעניינים שונים. הם מתחייבים בקדיש, וכן נסתפק כמה אחד מעשרה ישן, אם הוא מצרף ללומדים, שילמוד עשרה חייב בקדיש. אז מה אומר? כל כי הג'בנו, טוב לומר לך כשלא שוב פסוקים מהג'ודו בעשרה, פה חזים אל עמוד דבר, לא מסיימים בקדיש בישיבות ובכוללים. פה קצת, אבל פסקי תשובות מוסיף פה גם כן איזה נקודה שצריך להעיר עליו, זה שוב פעם לא מדויק. הזה ויסתור הופיע שיטות הרמבום ודמי, שרק על דרוש מפוסוקים חייבים בקדיש ולא בהלכה ופלפול, כדי לסימן נ"ד. זה איש רמם כזה בסוף מסכת אבות, שרק שלא על הלכה, אלא על דרוש. אז כבר העירו על זה, שזה מה שכתוב שם בפירוש המשנה ברמב״ם, זה לא הרמב״ם, זה מספר אחר, זה פירוש אחר שם, הכניסו את זה, כנראה ראשי. הרמב״ם, הרמב״ם בכלל לא כתב את זה שם, ופה בחיבור בוודאי, על כל פנים כתוב מפורש אחרת. גם אם כתב את זה פירוש המשנה, אז בחיבור חזר בו, אז זה מפורש. אז אין שיטת הרמב״ם של לימוד של גדיש דרבנן רק על דרוש בפסוקים. אלא גם הלימוד תורה שבעל פה, סוגיה שלמה שאפילו, בלי שום פסוק אפילו לא הזכרו, עצם הלימוד בהלכה אפילו שלא אמרו אפילו מילה אחת מאיזה פסוק, זה מחייב קדיש דרבנן, עסקו בתורה שבעל פה, אז רק מה שיכול להיות, שאם רוצים, נגיד שיש יתום, או רוצים לזכות אותו, שיגידו קדיש, אבל נגיד שיש חובה, כאילו אם רוצים, אם רוצים ליצור חיוב, שימו ברבי חנניה כדי לצאת מהספק הזה.
אם יש
לומדים כמו סדר שבמקובל בישיבות, לא. זה ספק, זה לא ברור. אין לנו מנהג, וזה הסדר, הלימוד בחברותות לא היה מקובל אצלנו. בתימן לא היה זה מושג של לימוד בחברותות. הם למדו, אז למדו ביחד. לא היה מושג שילמדו ביחידות או זה. תמיד למדו ביחד, לא היה מושג כזה. אז נאמר למנהג בזה אין, ופה יש ספק.
לגבי שיעור של נוצרים.
שיעור זה נקרא שעסקו בתורה. אז אם היו עשרה, עסקו, זה נקרא שעסקו.
דרשה בליל שבת.
דרשה בליל שבת, כן, שמעו, היו עשרה, צריך להגיד קדיש. זה חובה, זה דברי תורה. אבל עכשיו אולי לגבי, לפני תקיעת שופר, לכאורה זה חובה. יכול להיות, אולי שמה זה שונה, אולי שמה זה לא נקרא שעסקו בתורה, שמעו אולי זה דברי התעוררות. שאלה מה דיבר, בדרך כלל אומרים דברי התעוררות, דברי מוסר, חיזוק, יראי שמיים. אבל יש כאלה שמדברים בפלפול, אז נאמר לה, אולי כבר לא יכול לדוג רבונן, אבל יכול להיות שזה יש חילוק כזה, אבל בדרך כלל זה דברי התעוררות, אז אולי זה לא נקרא שעסקו בתורה. אבל עדיף לומר גם שם הקדיש דרבנן, ותמיד, גם אחרי שמעוזר כל העמים, תמיד זה כדאי, אבל שם המזמור זה לא חובה, רק על ידי רבי חנניה, שפוסוקים לבד אנחנו נוקטים שאין, לא רק שאין חיוב, גם אפילו אין מקום להגיד קדיש, לפי שיטתנו, רק אם תעשה משנה רבי חנניה, או מרבי אלעזר, אז כבר זה נקרא שסיימנו בתורה שבעת.
עוד דבר אחד, בלימוד של רש"י, לפני מנחו, העולם לא אמר.
למה לא? למה? גם רש"י, רש"י זה תורה של בעל פה.
צריך להגיד קדיש.
אם יש עשרה למדו?
אם יש עשרה.
צריך להגיד, בטח.
כשהדיר שולפנים במה מדליגים, יש לחכות לאחרי זה כבר להגיד על שני יום או שזה?
אמרנו שלא טוב, לא כדאי. לא כדאי כי יעשו, אומר רבי אלעזר, זה בא לסיים בג'ודה. אז אם אתה עכשיו תגיד דברי תורה אחרי כן, אתה עוקר את התקנה.
לא, הוא אומר לפני
במה מדליגים. יפה, לפני במה
מדליגים
מצוין.
אני אומר, השאלה אם הקדיש עולה לשניהם,
או שאולי לשניהם. לא, אמרנו, אין מרבים בקדישים.
הרב אמר לו שיגיד קדיש אחרי דרשו.
אחרי דרשו, אבל לא התכוונתי אחרי, תלוי מתי את דרשו. דרשו, לא יש, אם יהיה בלאו אחרי במה מדליגים, אז כבר קדיש אחד יכלול לשניהם. כשיש כמה סדרי לימוד, למדו עניין אחד, עניין אחר לא משנה, אבל זה לימוד, אז קדיש אחד, כשם שאין מרבים בברכות, ככה מרבים בקדישים, קדיש אחד כולל את הכל. נגיד אחרי מנחה, דוגמה, אומרים מזמורים, מזמור לדוד, מזכיר לדוד, ואחרי זה לומדים, נגיד דוגמה, נגיד שיש מישהו דורש, לומדים בדברי תורה, לא יגידו קדיש אחרי מזמורים, עוד פעם אחרי לימוד, כבר אתה נגיד קדיש בסוף, אחד. ויכול להיות גם שהוא יהיה חשב גם קדיש יותר. וזה יחזור גם על התהילים, אמרנו שבתהילים יש מעלה, שבפרט לסלק מקטרחים. אחרי זוהר גם כן. כן. בליל שבועות אנחנו עוררים את הקדיש דרבנן אחרי זוהר. כן. פעם משכילים את זירו. אחרי השעון, נכון, לכן, לכאורה זה חובה. אני אמר, אולי הם סורגים, אולי דייקו במשנה ברורה יוכל. אבל זה אני לא מבין את זה, אבל אם הם דייקו ככה במשנה ברורה...
אולי רש"י.
יפה, יש רק על דרשו בפסוקים. יכול להיות, כן, אז זה גם כן לימוד זכות עליהם. אבל זה תירוצים. זה כאילו, זה לא נכון. כאילו, זה... אני לא חושב שזה בא לשלול זה, אלא שכאילו, מובן, לפי דברי הרמב"ם ודאי שזה לא ככה. השיטה היא, זה לא ברור, כאילו, מי כתב את המילים האלה.
שעורים
בסוף,
וכל רב
מסיים
קדיש. מסיים קדיש, אני אענה או שאני אענה?
למה? כי הוא הולך.
כן, הוא הולך, אבל יש שהוא אחר שמשיב
במיין. השאלה אם לא הולכים האנשים.
לא, לא, אין
הפסקה. אז הציבור נשאל. אולי לזכות את היוצאים. אולי כאילו כדי שיוצאים, הם לא יישארו לדרשה השנייה.
אני, אם אני נשאר, אני
עולה כל
הקדישים,
מה אני שטוב
למעט בקדישים? אתה רואה, משבחים? משבחים או משבחים? כל דבר חשוב, כמו שלא מזכירים שם שמיים, אז כן? זה דבר, כשאתה אומר אותו יותר מדי, זה חשוב שם, זה כמו מזלזל בו. דבר בעל ערך, לא... כמו שלא מזכיר, משל אפילו שמות של השם, או ברכה, כשמרבים בה, זה... חס ושלום זה נידוש ודווקא לא יענו אמן בכוונה כמו שצריך. לא נשאר הרבה זמן, אז כמה דברים קטנים. אחד, מה שדיברנו על מלאכה שאינה צריכה לגופה. אמרנו שלתרץ את לשון הרמב״ם ששינה את לשון המשנה. במקום החרש והזרע והגוזר, הוא כתב החרישה והזריעה והקצירה, אז שזה לשיטתו, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. התנא סובר כמו רבי שמעון שפותר. חיפשתי את זה למצוא מה המקור, ראיתי שזה כתוב בשם המערב בנט. שני הלכות סימן רשמן גבר, חלק י' ז' סימון רמו, נפתא מנון ד'. בספר מגן אבות למערב בנט תקשה, רמו שנוהרם בו מלשון המשנה. התנא כתב את המלאכות על הג'ורה, הזורע והחורש, והרמו כתב החרישה והזריעה שהיא המלאכה. נסוד אל התנא איסור על הג'ורה, ולהרמו הוא איסור על החפשה, כלומר המלאכה, החרישה והזריעה. תרץ, תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. רבי שמעון מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. אם כן, על כל אחד האיסור של התורה עשרה במלאכות הוא בתשוברה, שהתשוברה הוא שאינה אסור לעשות מלאכות בשבת. רבי יהודה תסבירו למלאכו שאינה צריכה לכל התשוברה חייב עליה, אם כן, הוא איסור הוא על המלאכה, והמלאכה היא שאינה אסרה. אפילו אם התשוברה אינו חפץ במלאכות זה, וכמו גם חייב עליה, כל שהמלאכו נעשה בכוונה, אלא שאינו צריך על התשוברה. אז אם כן, אז התנא עשה גם כן רבי שמעון, מלאכה שאינה צריכה לאכול הג'ורה פטור, לכן פתח הזורע והחורש באיסור של הג'ורה, לא במלאכה. הרמב"ם פסק רבי יהודה, מלאכה שאינה צריכה לאכול הג'ורה, חייב עליה. היה רמב"ם פרק ראשון, מלאכה שבאת על החזן, לכן פתח בהרישה ובסגרה, דהיינו באיסור המלאכה. האיסור זה על המלאכה, לא משנה שאתה לא צריך אותה לגופה, זה תירוץ נחמד, כזה ליישב את הרמב"ם זה בטוב טעם ודעת. כבר הארכנו על זה שההלכה למעשה אנחנו פוסקים ככה, רק קצת היה לי חידוש, כי לפי מה שאמרנו, שבשביל שהמעריץ מחשיב את הצרעת כסכנת מוות, דהיינו, אז כדי לא להגיע לזה, אז מותר לחרי שבת, אבל כמובן רק במלאכה שאינה צריכה לגופה, אז הרי הגמרא אומרת, לא רק, הרי גם ארבעה דברים חשובים תמיד. סומה, עוני, מי שאין לו בונים, אז הסומה, והמסרה, והעוני, ומי שאין לו בנים. אז ארבעתה, ארבעה חשוב, אז אם כן, יצא חידוש גדול, שבשביל גם הדברים האלה, כדי שאם יהיה מותר מלאכה שאינה צריכה לגופה, כדי להינצל מזה, שאדם חס ושלום לא ירד מנכסיו, אז יהיה מותר. זה נשמע חידוש, אבל יכול להיות שזה נכון. רציתי לסיים בתורה קדומה, אפשר... בקשר... הערות על הפרשיות הבאות, שחשוב לדעת את זה. כן? למה? לרדת בחסר אדם יש לו כל הרכוש שלו עומד להישרף. חלש אין חילוק, אבל אני חושב שאפילו שכתוב שהסמח חשוב כמת, אולי זה כף, אבל סוף סוף הפסוק קרא את זה כי מתו כל האנשים בשנת מת מלך עוזיהו. הפסוק קורא את זה מיתו, זה ספרה של המערכת דווקא מתקבלת. אני חושב שזה ממש סכנת מוות, אבל סכנת סגולת יכול להיות, יכול להיות שגם סכנת סגולת.
יש זה מענות.
מה?
זה
מענות. אתה מדבר על זה משהו אחר. יש דברים כמו זריקת, אולי דברים של פירורים, או דברים כאלה של הסגולות, זה אולי משהו אחר. יכול להיות, טוב. לא, לא התכוונתי על זה. אני לא התכוונתי, אתה נכנס לעוד פרט. א', אנחנו דנים האם זה נכון. עכשיו אתה שואל, גם אם זה נכון, דברים שזה לא עושה, שזה לא בדרך הטבע יבוא לרזם מן חזב, אלא דברים שאמרו את זה חזב בדרך סגולה, כמו אדם שמזלזל בפירורים, מהבית פירורים, שזה גושה לו ענות. כן. זה שאלה. כי יכול להיות שהדברים של הסגולה, זה לא מחייב שיהיה כל פעם. יכול להיות שזה שיקולים אחרים. לא מחייב שתמיד יהיה... שבכל פעם שהמצב הזה יבוא, יכול להיות שיש עוד חשבון זהרי. כאילו זה אולי, אולי, אולי זה לפעמים ככה. כמה הערות קצרות בפרשיות הקרובות, ואני רושם עד אולי עד פרשת בשלח. בוא ערו, פרק ח' פסוק ז', וסורו הסבר דעים ממך ומבותך ומעבודך ומעמך. אני לא יודע אם כתוב אצלכם הערה ופה מעיר יפה, אין להטעים הרבה. יש לכם הערה כזאת?
לא.
אני קורא אצלי מה שזה יותר רגול מהיום ראשי, ראשי המנוכד. אותו דבר בפורשת ב, כי אני הכבדתי. פרק י"ב פסוק ז'. אבל איך אתם קוראים את הפסוק הזה בסוף? וואה, סבר דעים ממך, אה? לא שמענו. לא, עכשיו פסוק בפרשת כי אני הכבדתי. ולא בחום אדם נתן לך שתהיה בואים מזור ולמשוח, על? פרק י"ב, פסוק ז', סימון יב, פסוק ז'.
בוט?
אה, זה כן. אז הוא כותב פה, אין להרעים הרבה. הוא על דרך הזורות.
הוא אומר פה כן.
הוא כותב כן.
מה יצא לך
לכתוב? יש לך
עמום מעט. יש לך עמום מעט, אז הוא חזר בו. זה יותר מאוחר. כן, זה, אתה רק אומר, למה אני מדבר לפי זה? כי זה הדעה האחרונה שלו. כן. טוב, כנראה הוא לא שמע אנשים שקוראים גאה. אבל אנחנו למדנו כדות וכדין. על הבוטים. אז הוא כתב אין להדעים, והוא כתב שזה על דרך הזורות, לא יודע, לא, כאילו, אבל עכשיו, אבל ממילא, לא, כן, אבל יש הרבה אנשים שלא עושים את זה, יש הרבה שלא זקזקו, אבל אני חושב, ממילא, אנחנו לא יכולים לסתור את עצמנו, גם פה, בסור לסתור, מבחו, מבות, איכו, חייב, כאילו, חייב לקבל את זה, אפילו שלא למדנו, אבל אין ברירה. עכשיו פה, לא שייך פה הכלל שישנה טעמים, שהכלל ממוצעת. כן, מישהו יכול להגיד, אולי יש פה שני טעמים. כששני טעמים זה קריאה ממוצעת, זה לא נקרא מלעיל. אנחנו עושים ממש מלעיל. זה לא שייך פה, אז אם מדברים על שני טעמים מלמטה, משל שיפר הוא מערכה. אבל טעם מלמטה וטעם מלמעלה, אז כן, זה נשאר שזה מלעיל. הכלל הזה של שני טעמים ממוצע זה לא שייך. בכל אופן, אני רואה שאתם פה, אני רואה הרבה קראו למדתם הבוטים שלכם, כן? גם אני, המבוא מורי ככה למדתי. דרך אגב, אני אמרתי לכם שאני מחפש חבר, העיני של הכנוף הגעת, בגושתו, ברוך השם מצאתי. כן, ברוך השם מצאתי השבוע. משמיים, יגעתי ומוסתי, אפה, כן. מישהו, לעין רע, בצדק ככה, מיכאל בן ניסים רצה בי, בפתח תקווה, שאומר כן, אנחנו ככה לומדים, בגושתו, הכנוף הגעת. אמרתי ברוך השם, אני לא הייתי בטוח שככה למדנו, אבל הוא אצלו זה אומר שהוא ברור לי שזה ככה, אז אמרתי, כן, זה מה שאני... כן, משפחת גם תלמידים של אבא מורי, אני חיפשתי חיזוק לפחות שיש דעה כזאת, כן. כאילו, חשבתי שאולי אני לא זוכר טוב, עכשיו אני בטוח, כאילו עכשיו חזק אותי שככה למדנו. בכל אופן, לא מובן גם למה זה שונה מהכסה עברה במחנה, זה לא משנה. בכל אופן, יש דעה כזאת. פורשת בשלח, שירת היום, תתווה בית. תתווה בית. עזיב וזמרות יהוה יהיה לי לישוע. התרגום, כמו שאנחנו למדנו וכולם למדו ככה, ריב הזו יבעתי דחילה, אדן אי, ככה זה, בתרגום, הפסקת דחילה, הוא פה שינה את זה, והוא הלך את זה עם לפי מרפא לושן.
יש שעול.
אה? דיברנו על זה יפה, ואני רק אני רק מזכיר, אני רק רוצה שיהיה רשום כסדר, תוקפים אותו, כן. המרפא לשון הוא טועי, הוא ממש כתב על זה בצורה חריפה נגד זה, הוא מודה שככה מנהג, אבל הוא טוען שזה טעות, ובשנקלות מתורתך ישבנו את זה, כן? אז שזה, אז כדאי לתקן את זה בספרים, שהילדים לא יתבלבלו, שההפסקה היא, כן. כל מה שטען המרפא לשון, ישבנו עליו בנקלות מתורתך, וישבנו את זה. פסוק ת' זן, אה? כמובן? אה? אולי, תקפינו, בבית הגנת פה עולה סדיק, פה בבית המילה שתיקנו, שלא יתבלבלו הילדים. עכשיו, כל מקומות אחרים שיתקנו, כי אחרת זה ייכנס לילדים משגיעה. בסוף יגידו שהם ככה נוהגים. פסוק תדן, עדי עבר עמזו גוניתו. יש פה, אני לא אמרתי, אני לא נכנס פה לעריכות, ואני רק לא, עיקר רוצה להגיד את המסקנה. כי לא, להרחיב על כל דבר, ימיים שאין להם סוף. נהוג לקרוא, עדי עבר עמזו, גוניתו. וזה ידוע כל יום בקריאת התורה, בציבור, בתפילה, שעושים את הדחו, יש תיג'ן ככה. מי שיגיד הפוך, יש לו עמל, זה בסדר. אבל מה שמקובל, מה שחשוב בפסוק י' ח' בתרגום, השם ימלוך לעולם מועד, אני לא יודע למה העבירו את התחול לא במקום הנכון. אז אנא ימלוך לעולם מועד, תרגום אותו דבר צריך להיות. אז אנא ימלוך זה עולם העולם העולם העולם. לא יודע למה הזיזו את התחול, מלכות אל העולם, כמו הפסוק, שם ימלוך, מלכות זה. גם על זה יש לי עריכות. מה עושים? גם עמזו? אולי גם ג'אמי, אבל בבלד זה
ודאי. הם לא עושים
פעם. מה עושים? ביעבר? הם
עושים ביעבר,
לא, בדפוס זה ככה.
ככה הם עושים.
עכשיו, בתיג'ן יש מחלוקת. השאמי עושים ביעבר, עמזו גוני, לא, כי זה הדפוס ככה. בתיג'ן יש תיג'ן שככה, ויש תיג'ן שזה עמזו. ואני חושב, דרך אגב, צריך לדעת הכלל הוא, למה זה ככה, מה אני חושב? לכאורה, לפי ההבנה, צריך עמזו גוני, אבל תמיד יש זיווג של הטעמים. זה הטעמים הולכים ביחד. אז כמה שעדי עבר עמהו השם, אז עבר עמזו גוניתו. זה הולך תמיד, הטעמים מקבילים אחד לשני, יש הרבה דוגמאות של, שזה כמה שטעם אחד מושך את השני. אז כמה שהרשע ככה, אז גם הסבע ככה. כמובן, אז לכן, אז, זה להסביר למה זה ככה, ובוודאי שיש בזה עוד טעמים אחרים. רק אולי הערה קטנה, חידוש, של דבר שכותב יפה במחברת, כתרי התורה, לעומת המחברה, הוא העיר פה הערה טובה, אבל יש פה משהו שצריך להבין. הרי יש מוצאות של האותיות בפה. יש אותיות הגרון, אותיות השפתיים, אותיות השיניים, כן? יש הח, זה אותיות הגרון. הח, כן? אותיות שאותות מהגרון. זה הולך לפי הסדר. לפי המוצא. זה הראשון. ה, 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 לפי עמוק. אחר כך אותיות החיך, ג'ייקק, ג'ה, יא, כה, גא, עולה, ג'ה הכי קרוב לשיניים, יא, עולה. טופלנת זה בלשון, דפלנת, זס שרס זה בשיניים, יש יותר בומף, זה מהשפתיים, בומף, ב, בו, מים, ו.
איך הרש בשיניים?
הרש זה יותר צודק, הרש זה קושי עתיקה, כבר מדברים על זה בהרבה ספרים, לא יודע אם מישהו הצליח להתרץ את זה. משהו לא ברור בעניין הזה של הרש. בספר לסירו זה מונים את הרש, בכלל לא מונים את זה, מונים את זה עם יותר בגד כפרת. יש פה, זה נושא שצריך עיון גדול. בכל אופן, אומר בעל מחברת כתרי התורה, במחברת התיג'ן הקטנה, הצנעני, הערבית, רק פה הרב יפה תרגם את זה, אם תרצה לדע מסוי האותיות, אם אתה רוצה להבין איך אות יוצאת, מי זה יוצא מהלשון, איך תבחין בזה, איך לעלות על זה, מאיפה זה יוצא, פתח עיגרון כדי שיתבר לחוזה. עיגרון אותיות הוא קום לך, אבא, ג'ה. לפי, אם אמרת א', אל תגיד, אם א', הרי הוא עושה משלוש המסעה, לפי שהיא שלוש עדיה. או א', מיוציאות הג'ורן, ולמה מיוציאות הלושן, והפה מיוציאות השפות עין. אז אל ת, אם אתה אומר א', אז יש פה שלוש מוצאים, א', למד פה. אז אל תגיד א', תגיד א', כי אם תגיד את האותיות הנוספות, אז לא תצליח לדעת מאיפה יוצא א'. לכן ב' משנה מוסעות, הב' מהשפות עין, והיוד מהחך. הרי הב' זה מבוקמר, היוד זה מג'יקק. וכן כל הוזיות. אבל עיקר אלף היא אומרכו אה, כפי שאתו מבוטו בעת הגריאה. אם הוא אמרתו אה רס, הרי לא בטיפה מהו אלף ולא עשה עיגורה. וישמעתו על למד והפה, אה רס. אתה לא אומר אלף, אה. כפי שאינו נוסוב עוד עלו עיגור, אלא כזה שיובן עיגור עוד כשנאמר אלו בדו. וכן הוא רש, מטבע אה רס, עיגור הוא רש. והיא רע, והיא מתבטא בשעד היות והשין נוסובות. ואנו שמותות בשואה לגריאה, וכן הסעד, הם מזכירים אלו על איגורה. והדול נוספת, והיא נשמעת בגריאה. וכך כל האותיות, החשוב שבואנו איגורה, ושאור האותיות אינו תוסוכו לסורך השלום התוסעדה כשולה בצדה. אז הוא מעיר פה לעומת המחבר הלא דלת. יש פה קצת דבר, לא כתוב פה, מה כתוב? והאות ב, זה יוצא משני דברים. הבא מהסבודיים, והיוד מהחך. אבל המנות פשוט, שאף באמיר התורת בכללותו אין מבוטאים יוד של לבי מהחך, כשם שאין מבוטאים יוד של לג'ימל, באלף של לה, ובו של יוד. אין אותיות אוויר. הוא אומר, שלא נוהגים ככה. כשאתה אומר, אתה אומר אלף, אמרת בסדר, אלף, אלף, זה מאלף מפה, ולמה זה פה. ב, אתה לא יכול להגיד שהיוד זה מהחך. אם היית אומר בי, אלף, בי, ג'ימל, ג'ימל, מה, אתה אומר את היוד, לא שומעים אותה. אז גם בבי, לא שומעים את היוד. אז מה קרה פה? אז בעבר הזה של אשכנזי, למה הוא קרה בי? זה מוזר. זה מוזר. אז הוא אומר נכון, אז הוא מהיר, אבל המנוח הוא לא קם. אבל השאלה, אבל איך בא למעבר הזה כזה? זה תמוע. ממש זה, ממש משתה, יש הוכחות רבות ועצומות שזה שגיאה, המפתח של האשכנזים. כי הם מוציאים את הסרי, במקום בני, או בית, בייס, בייס, מבטאים את זה.
תשע.
תשע, כן, בין אם יש יוד, בין אם אין יוד. אבל אפילו שיש יוד, לא צריך לבטא אותה. אז איך פה בעל המחברה כתב את זה? יש כאילו מה, זה יש הוכחות גדולות בשביל בספר שפת אמת, שזה רק בדורות האחרונים נהיה אצל האשכנזים. וזה בעל המחברה לפני מאות שנים, פלא עצום. אין לי תירוץ על השאלה הזאת. רק זה לא קושיה בכלל מהעיקרה. בדקתי שתי ספרים הקדמונים, והשורה הזאת לא נמצאת. אמרתי ברוך השאלה, לפעות, אולי יש פה טעות בעתקה. יש ספרי תיג'ן שזה כתוב, אפילו תיג'ן חשובים. למשל, ראיתי תאג' של בנו יואס ספר, כתוב את זה. גם בתאג' של, סליחה, אמרתי, כן, בנו יואס, כן, בנו יואס, נכון, בי של לא מיואס ספר, גם כתב את זה, גם תאג' מה שנקרא חיפשוש, גם כן, שזה רבי דוד בן בנו יואס. אבל יש לי תאג' של רבי יהודה חזי, תאג' מדויק מאוד, המילים האלה לא נמצאות. אבל יש פה, בסוף הספר, בעמוד המעברת, יש את המעברת המעברת עם הערות בצרפתית. אז אני טוב, ראיתי פה משהו, דף פה, דף שמונה, כתוב פה איזה משהו, בדיוק על המילים האלה. הלכתי לחפש משהו שיודע צרפתית. אז הוא אומר לי, כן, אז אמרתי, תגיד לי מה כתוב פה? הוא אומר לי, כן, כתוב פה שבכתב יד מסוים, המילים האלה לא נמצאות. כזה, כאילו, שזה חסר המילים האלה. אמרתי, בוא איזה, לפחות לנו שני ספרים כאלה, שכן, לפחות שאולי, אולי יש פה, נכנס פה בטעות, שלפחות ש... זה... אבל בכל אופן זה קצת, מי שימצא את תירוץ יותר טוב, להגיד שלא גורסים את זה, בסדר, לא גורסים, אז הקושיה לא התחילה בכלל, אבל בכל אופן, השם ברוך הוא יארת עינינו לפחות להמעיט את הקושיה, להקל את הקושיה, שזה אולי מעיקר הלא נחתה.
בישיבות אומרים קדיש אחרי הרב, כי הוא עדיין כאילו... שואלים אותו שאלות אחרי השיעור, כאילו...
בסדר.
אז עדיין מדברים בלימוד הזה, כאילו...
כשמתחילים הוא רחוק. תגיד, תגיד, אתה היה איזה ג'דה ומתגדה. לא זה שקיד.
למה? בדרך כלל אומרים אחד השיעורים ואחר כך עולים
לה... מה עושים?
כאילו, אחרי מחכה של התפלל לפעמים.
אה, מקום אחר. החדר שיעורים. לא דיברתי על זה. אני דבר כששיעור בבית המדרך. כן, באותה מקום יש בלי. עברו מקום אחר. יכול להיות, אתה צודק, אולי שיש איזה בעיה. זה... שרה דיבר? כן. שרה דיבר?
ספרים
חיצוניים, כל ספרי קריאה פסולים, כן, וכולי, או כל מיני.
השאלה, אם גם פסולים כאילו שנפסלו עכשיו, זה דברים שהם בקדושה, אבל...
כאילו שהוא בעיין תערובת.
כן, כמו זה עוד זה עוד דברים
כאלה. כן, כן, לא משנה, גם אם הוא מחבר פסול. כן, גם אם מחבר פסול, אפילו שהוא יכתוב לך זוהר. דוגמה, יש אנשים, יש גם איזה מפורסם, איזה זוהר שמוצאים את זה אנשים לא ראויים. כן, לא משנה מה, זה ספר תמל, כן. כל זה צריך לעשות באור חמץ. זה ספרים תמאים, גם אם אפילו שיש להם כוונות להכניס את הדעות שלהם. נזכרתי עוד דבר. כל השאר בשלח, אני עוד דבר שצריך להזכיר. וייסע ויובה וייד, הפסוקים האלה, אנחנו הקדשנו את המנהג לקרוא אותם בכל נמוך. דיברנו על זה בעבר, אני רק מזכיר את זה, להכנס את זה לרקימה. רק ויבוגו המים זה בכל רם, וגם בכן התרגום. זה דבר שחשוב להזכיר אותו.
הוא מציין את זה, בלי ויבוגו
המים. הוא מזכיר שזה מנהג קדום היה, וכאילו משמע שהדבר הזה כבר לא קיים. זה כן קיים, ואנחנו רוצים לקיים אותו, אדרבה, לחזק אותו ולהוסיף. כן, אז זה... מי יברך אבותינו אברהם טוביה, גם השבן, ובשמחה לגלל הכל שבאת, לא יבוא לכם כל הכל, כל הכל, זה שזרים ודמי בני עמו, שעמו תלמידי העם. זה נכנס, נקלט. ועוד יבורך, וישמע לך יעריך את המהר, לפי פורק, מזכרו ספרי שאין נדבר לך יותרה. לכן רבי נווה, כאן אורב משה רוסן, לכן רבי דגל בן ציון, כן, אתם אומרים, תראה. אוהד, אוהד, לכן נווה, רבי שמעון
נווה,
שם ברוך הוא ילד הרפואה שלהם, אורחם על המזרד. שם ברוך הוא ימלא כל מי של ליבם ולבחם לדבר. הוא יפתח ליבם ולב בניה ולרמוד תראותה.
אמן.
ותלם לעבודו ולראותה.
אמן.
ימלא כל מי של ליבם ולבחם לדבר.
אמן.
גם אמן. אמן. ועושב כדור ולנו ימלא ולחיום ושבוע ושמן ויורחים ולחם 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 ולחם
ולחם ולחם ולחם
ריבי, אני אומר, אני אגש, 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 אני